על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוב ערב טוב, שעה שנייה, כנראה שבוע האחרון במתכונת חירום זו, פה ברדיו קול חי של שעתיים ביום שלישי. 03-593-93, ערב טוב. ערב טוב. שלום.
אני על הקו?
נכון.
שלום, רציתי רק לשאול משהו. כתוב שכשהגר השליחה את ישמעאל מתחת לשיח והוא בכה, אז השם שמע לקולו באשר הוא שם, וההסבר שלמדתי פעם, שבגלל שכרגע הוא בסדר, הוא לא עושה שום דבר, אז אני מקשיב לקולו ומציל אותו. ורציתי לשאול על העניין עם התינוקות שעם ישראל היו עבדים ממצרים, שרצחו אותם והטביעו אותם ושמו אותם בתור לבנים בקיר, אז למה בעצם שם השם לא שמע לקולם באשר הוא שם, ואפילו אמר כותיר אני מחלה מן הכרם וכו'.
אני לא יודע למה צריך להגיע לתינוקות האלה, אפשר להגיע לשאול כל תינוק בעולם. כל תינוק בעולם.
נכון.
זו השאלה של צדיק ורע, לא. השאלה, אנחנו לא יודעים מה, 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 מה מתגלגל. אני לא אכנס כעת למכלול הנושא של צדיק ורע, לא, שהוא כמובן נושא ארוך. הנושא הראשון שלימדתי בחיים שלי, זה היה כשהייתי בגיל, זאת אומרת שלימדתי סדרה, זה היה כשהייתי בגיל 23, אני חושב, לפני הרבה מאוד שנים, כשלימדתי בבית ספר שנקרא בסמינר לבנות בוגרות אוניברסיטה שבאו ללמוד יהדות ולהתקדם, בסמינר שפתחו להם מישיבת דבר ירושלים, כשבראשו עמד הרב יוסף טוקר, אביו של מנחם טוקר, והוא עד היום אני לא מבין איזה חלום הוא חלם שהוא הזמין אותי לתת שיעור קבוע, ונתתי 40 שיעורים על צדיק ורע לו אז. אז זה כמובן אני לא יכול לתת על רגל אחת. אני רק אומר שבספר איוב, פרק למד ג' ובספר איוב, בנאום של אליהו בן ברכאל הבוזי, יש תשובה על תינוקות, ובנאום של הקדוש ברוך, בהתגלות של הקדוש ברוך איוב, יש עוד שתי תשובות על תינוקות, ולא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא נושא לשאלות התשובות, אלא ללימוד ארוך ועמוק ואינטנסיבי.
אוקיי, תודה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, ערב.
שלום, ערב טוב.
שלום, אני מסכים לשאול לגבי אברהם אבינו.
כן.
כתוב שפרשת חיי שרה, הוא השביע את אליעזר, ורשי אומר שהוא נתן את המילה שלו. מבחינה. ראיתי איזה רב גדול שאומר שהוא לא אחז ממש במילה.
בוא ולא ניכנס לדברים האלה.
כן?
לא מתאים לשידור. לא מתאים לשידור. תודה רבה. ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
תודה רבה. אז אני שואל, מה הכוונה הרחל אהובה ולהשנואה?
שאלה מצוינת. הרי זה לא נכון. הרי מצד אחד כתוב, ויאהב גם את רחל מלאה. כך שלאה הייתה אהובה. כן?
אבל גם כתוב שנואה.
אז באמת אומר הכלי יקר במקום, או הכלי יקר הוא הרמב"ן, נדמה שזה הכלי יקר, שעל רקע אהבתו לרחל, שאהב אותה יותר מלאה, אהבתו ללאה הייתה נראית פחות, ולאה סבלה מזה. בגלל שהיא סבלה מזה, אז לכן היא זכתה, שלמרות שהיא הייתה עקרה ביסודה, הרי גם לאה הייתה עקרה. כתוב, היה השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. הרי לא רק נשים שנואות יולדות בדרך כלל, אלא במקרה של לאה, כמו שרחל הייתה עקרה, כך גם לאה הייתה עקרה. ובגלל זה שרחל נכנסה והיא הייתה בעדיפות ראשונה, ולמה רחל הייתה בעדיפות לראשונה? תשובה לזה מאוד פשוטה. הרי הייתה שם אמירה שהסתובבה, שתי בנות ללבן, שני בנים לרחל, לרבקה, הקטנה לקטן והגדולה לגדול. זאת לא הייתה אמירה סתם. מה שלא ידעו רחל ולאה ומה שלא ידעו האומרים, זה שקטן וגדול שם הוא, שהקטן הוא גם הגדול, שעשיו מכר את הבכורה, ומעיל ליעקב הוא גם יעקב, הרי כל הקורא לאברהם בשמו הקודם עובר בלב, אבל ליעקב קוראים גם יעקב וגם ישראל, כי הוא גם קטן וגם גדול, כי קטן יעקב ודל, ומצד שני כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. לאה הייתה אשתו של הגדול, של ישראל, ורחל הייתה אשתו של יעקב, ברוב המקומות, אחרי שכונה יעקב על ידי המלאך ישראל, ברוב המקומות, 95% מהמקומות הוא ממשיך להיות קראו יעקב. כי בעולם הזה הוא מופיע בדרך כלל בצורת יעקב. ואשתו עיקר, אשתו העיקרית בעולם הזה, עיקר ביתו, עקרת ביתו בעולם הזה, זה רחל. ולכן, או מיטתו של יעקב נמצא באוהל רחל בעולם הזה. לעומת זאת, מיטתו של יעקב נמצא באוהל לאה בעולם הבא, במערת המכפלה, אחרים אותו. אז זה היה המושג של ויער כשנועה לאה בעולם הזה, היא הייתה עיקרית רחל ולא לאה. אבל ברור שכתוב בפשוטו של מקרא לגמרי כתוב, שלאה הייתה אהובה, הרי לא יעלה על הדעת אחרת. הרי אחד, לא ייתכן ששבטי ישראל היו בני שנועה. זה לא, לא מתקבל על הדעת דבר כזה.
יפה, יישר כוח, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב, אני מתקשר מפריז, ותודה על התוכנית, ורציתי לשאול את הרב, אם כאשר אני שומע שיעור תורה דרך הרדיו, האם אני מקיים בזה מצוות תלמוד תורה, או שאני צריך כדי לקיים מצוות תלמוד תורה, להוציא בפי את כל את מה שאני, כשאני לומד, מה שאני...
תראה, זה, השאלה הזאת לאו דווקא על רדיו, השאלה הזאת גם מי שלומד גמרא בעיון וקורא בעיניו ולא מוציא בפיו. אז באמת כתוב, הרי ברוריה אמרה שצריך להוציא בפיו, וזה ודאי יצא טובה להוציא את הדברים בפיו, אבל זה כשהוא לומד, כשהוא שומע שיעור, הוא לא נקרא לומד, אדם שמברך אשר נתן לנו תורת אמת, וכל היום הוא שמע שיעור, לא ברדיו נניח, שמע שיעור מראש ישיבה, הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה. כשאדם לומד לבד, אז ודאי שיש עדיפות גדולה, כשהוא מוציא בשפתיים, זה גם ברית קרוטה לשפתיים, שזה יהיה ערוך יותר במוחו, זה טוב לזיכרון. אבל כשאדם שומע שיעור, מה ההבדל אם הוא שומע שיעור ברדיו, או שומע שיעור מפי רבו? חוץ מזה, שאומרת שרב מאיר אומר שאני קיבלתי את חוכמתי מזה שראיתי את אורפו של רבי, ואם הייתי רואה את פניו כמה הייתי מחכים יותר, אבל חוץ מהמעלה הזאת של ראיית פני הרב, אני לא רואה הבדל, שברגע ששומעים שיעור הרי לא מצפים שאדם יחזור בפיו, הרי זה רק יפריע לו. כשאדם לומד בעצמו והוא אומר את הדברים בפיו, זה עוזר לו. כשאדם שומע בפיו והוא יחזור על כל מילה שהרב אומר, הוא יאבד את הקשר, זה לא הולך. ודאי שזה יוצא מדי וזה ידי חובה גם ככה.
תודה רבה. ושאלה שנייה, אם אני נותן כל חודש בהוראת קבע סכום מסוים, למשל לכולל, האם בזה אני נקרא זבולון?
תראה, בוא נגיד לך, בוודאי יש בזה, כל מי שמסייע ותומך בתורה יש לו בחינה של זבולון. הזבולון המלא הוא זה שמתחלק עם שותפו 50% 50%. מי שנותן 10% אז 10% זבולון. גם השותפות מצד שני תהיה מן הסתם משהו בסגנון הזה.
אבל זאת אומרת, כשאני צריך לתת 50%, זאת אומרת 50% ממה שאני מרוויח, או מהצרכים שלו, 50% מהצרכים שלו, למשל, אם צריך...
זאת שאלה מצוינת. נניח שמדובר באדם שההכנסה החודשית שלו היא 5 מיליארד דולר, והיששכר שלו הוא אדם רגיל, והוא לא צריך יותר מ100,000 דולר לחודש. אז האם הוא צריך לתת לו יותר? אני לא יודע, אני לא נראה לי שצריך, אבל זה צריך לשאול באמת רב פוסק הלכה שבקים בהלכות האלה.
טוב, תודה רבה מאוד רב, אנחנו מאוד נהנים פה בצפת לשמוע דברי תורה מירושלים.
תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב. כן,
הייתי?
אני מי ששואל, כן.
אוקיי. פשוט אני אחרי שיחה עם בן אדם נוסף שטוען שלא צריך לעשות שום השתדלות. אם יש 100% אמונה, אז אין צורך לעשות אפילו השתדלות מינימלית.
הבנתי. השאלה היא כזאת, האם הבן אדם הזה אוכל? למה הוא אוכל?
אוכל.
הגמרא מספרת שרבי עקיבא ורבי רבי עקיבא ורבי ישמעאל ועוד אדם אחד הלכו בדרך, המדרש מספר, ופגע בהם אדם אחד וביקש עצה רפואית. נתנו לו עצה רפואית. שאל האדם השלישי שהלך איתם, מי עשה אותו חולה? הקדוש ברוך הוא. מה אתם מתערבים בעניין של הקדוש ברוך הוא? הוא עשה אותו חולה, הוא יעשה אותו בריא. שאל אותו רבי עקיבא, ומה אתה עושה כשאתה רעב? הוא אומר, אני אוכל. הוא אומר, למה אתה אוכל? מי עשה אותך רעב? הקדוש ברוך הוא. מי שעשה אותך רעב, יעשה אותך שבע. צריך להבין שאת הטבע גם ברא הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה שנהיה כפופים במידה זו או אחרת לטבע. נכון שאדם שמאמין ב-100% ויש לו ביטחון ב-100%, אז לא צריך לעשות השתדלות מינימלית. זה נכון. וצריך להיות בדרגת רבי ישמעאל, וזה מביא המשנה ברורה בסימן קופנון וב, שהיחידים האלה באמת לא צריכים לעשות שום השתדלות, אבל הנושא הזה...
אז אתה אומר שצריכים להיות בדרגת רבי ישמעאל.
רבי שמעון בר יוחאי, כן.
אבל
גם אז, גם רבי שמעון בר יוחאי אכל. זה לא שהוא אמר שישב ולא אכל, נעשה לו נס וגדל לו עץ חרובים, בשביל מה? בשביל מה? למה הוא אכל? גם אכילה זה השתדלות, לא? אין דבר כזה בלי השתדלות, אין דבר כזה בלי השתדלות בכלל. אנשים, כל אחד צריך להיות כפוף לטבע במידה זו או אחרת, במידה והוא רוצה לחיות בעולם הזה שכפוף, שנברא עם טבע. האיזון בין ביטחון והשתדלות משתנה מאדם לאדם, והרבה אנשים יכולים לרמות את עצמם לכאן או לכאן. יש אנשים שלא יעשו השתדלות וזה, ויגידו שיש להם ביטחון, אבל באמת זה עצלנות. ויש אנשים שיעשו השתדלות יותר מדי ויגידו שזה השתדלות השתדלות, וזה באמת חוסר ביטחון לפי דרגתם, לפי מה שנדרש להם. אני ממליץ לראות את מאמריו של הרב דסלר, אני ממליץ לראות מאמריו של הרב דסלר במכתב אליהו חלק א', מאמרים על ביטחון והשתדלות. יש שם אמר 5 דרכים בדרך ארץ, שם הסוגיה פרוסה בצורה שאפשר לקבל ממנה תמונה מלאה. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם ביהדות זה לא הכל או כלום? כאילו, אם אני רוצה ללמוד תורה, ואני יודע שלא אצליח אצליח חצי, או רבע, או בעבודת השם, או ביראת שמיים, אז יש מין אדם רוצה כאילו להגיע לשלמות.
הרעיון של הכל או לא כלום נובע ממידת הגאווה, וזו יצאת היצר. כי אדם אמר על זה הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, שבדורנו כל בחור רוצה להיות גדול הדור. הבעיה שהוא רוצה לעשות את זה בלילה אחד. ולפחות אם בלילה הזה הוא היה לומד, אבל הוא רוצה גם להספיק לישון באותו לילה. הרעיון של הכל או לא כלום הוא רעיון ילדותי גם כן. זה כמו ילד שמשחק באיזה משחק ויש לו נניח 5 חיילים. ואחרי 2 דקות חייל אחד נפל לו. תמשיך לשחק, יש לך עוד 4, אתה יכול לצבור הרבה נקודות. לא, הוא מפרק את המשחק, מתחיל מחדש. הוא לא יכול לסבול שהוא לא יגיע לדרגה הכי גבוהה. כן? זה מידת הגאווה. כשאני הייתי בישיבה, היו לפני הרבה שנים, היו תחרויות של חידושי תורה, ואני אף פעם לא שלחתי. מה שנקרא חבור. למה? כי פחדתי שאני אקבל מקום שני. כי אם אני לא אקבל, או שלישי, כי אם אני לא אקבל בכלל, לא אזכה בכלל, אז מה אכפת לי? אם אני אזכה מקום ראשון הכי טוב, אבל אני אזכה מקום שני או שלישי, כולם ידעו שלא זכיתי מקום ראשון. זה מידת הגאווה. החפץ חיים אמר על זה משל, לאדם שהיה לו שק של יהלומים, והשק הזה נפל לרצפה והתפזר, ובאו אנשים והתחילו לסוף, הוא עמד בצד ובכה. שאל אותו, מה אתה בוכה? אומר, את השק שהיה לי כבר לא יהיה לי. הוא אומר, טיפש, תתכופף תאסוף, שיהיה לך משהו. אסוף כפי יכולתך, כמו שהגמרא אומרת, העולם הזה לבי אילול אדמיה. חטוף ואכול, חטוף ושתה. כמה שתספיק, תספיק.
אז זה לא... להתאמץ כמה שאפשר.
כן, כמה שאפשר באמת. בהחלט, וגם שבע יפול צדיק וקם. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
כתוב, כבוד הרב, שיעקב עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. אז איך זה שהוא התחתן עם שתי אחיות?
זו שאלה טובה. שאלה טובה גם בלי ההקדמה, אבל אם ההקדמה היא שאלה עוד יותר טובה. כלומר, השאלה היא כשאלה עצמה טובה. הרי יעקב השקיע באמת כל התורה כולה. והתשובה תהיה מה שתהיה, ועדיין תהיה קשה השאלה, אז למה הוא אמר, ותרי"ג מצוות שמרתי? למה, בוא נתחיל לפי הסדר. בלי השאלה, החלק של למה הוא אומר ותרי"ג מצוות שמרתי, אם הוא לא שמר את זה, על זה רב חיים מוולוז'ין אומר, שיש לנו שתי סיבות לקיים מצוות. סיבה אחת, בגלל שהתורה ציוותה. הסיבה השנייה, בגלל שזאת הנוסחה, איך להחזיק את העולם טוב, זה ספר אורות ההפעלה של העולם. לפני מתן תורה הייתה רק הסיבה השנייה. וברגע שתיקון העולם היה לעשות שתי אחיות, אז יעקב אבינו נשא שתי אחיות, ולמה לא? הרי הסיבה לקיים את המצוות, כי הוא ידע שזה תיקון העולם. ברגע שניתנה תורה, גם אם אדם ידמה לעצמו שהוא רואה שתיקון העולם הוא לעבור על איזה מצווה, יאסור לו בגלל שזה גזרת מלך, כי יש כבר מצוות. אז הייתה לו סיבה לעשות שתי אחיות, זה אומר רב חיים מוולוז'ין, ובכל אופן אומרים הראשונים שזה היה בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל בוודאי ובוודאי אי אפשר היה, ולכן רחל באמת מתה בכניסתו לארץ ישראל, שלא יהיו לו שתי אחיות בארץ ישראל. עכשיו, איך הוא יכול להגיד ותרי"ג מצוות שמרתי אם את המצווה הזאת הוא לא שמר? התשובה היא ש... כיוון שהייתה לו סיבה, אני לא יודע מה התשובה, אבל אני מנסה לנחש. כיוון שהוא נשא את שתי האחיות הללו, כי ככה היה צריך להקים את כלל ישראל, אז זה ברגע שהוא עשה את זה לצורך אותה מצווה שבגללה בדרך כלל אסרו את הדבר הזה, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו כן, כמו שכתוב, כל מי שרוצה לעשות מצווה, ויש לו איזה מניע, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה את המצווה, או מצרף מחשבה טובה למעשה, וכולי ואולי, עדיין השאלה יותר טובה מהתשובה שלי.
אני יכולה
לרשות
הרב,
לשאול
שאלה שלי?
יש מה?
כתוב... של עינה ללאה, עינה רכות. ועינה רכות זה תפילה, זה רוח. זה עולם הבא. ורחל ויתרה, הרי אפשר לוותר רק בעולם הזה. האם היה זקוק לשתיהן, ללאה שמסמלת עולם הבא, עולם התפילה, עולם הרוח?
זה לא יעזור. התשובה הזאת לא מתאימה לשאלה שלך בכלל. כי כל הרעיונות הללו לא יכולים להגיד שהוא קיים את המצווה, כי הוא לא קיים. אם אסור עשה שתי נשים, והוא נשא שתי נשים, איזה סיבה שלא תהיה, אז את המצווה הזאת הוא לא קיים, אז עדיין קשה, איך הוא אומר, ותרי"ג מצוות שמרתי.
מה שרציתי להגיד, כבוד הרב, האם הוא היה זקוק לשתיהן כדי להיות שלם בעולם הזה, בעולם הבא.
נכון, אבל זה עדיין, אז עדיין הוא לוקח את המצווה.
לזכות להיות אב האומה היהודית.
נכון, זה התשובה שאני נתתי כבר, בקווים כלליים, שמאשר רב חיים וולוז'ין אומר. את רק נותנת לזה יותר פירוט. אבל לבוא ולהגיד שהוא שמר תרי"ג מצוות, עדיין קשה. הוא לא שמר את המצווה הזאת, בהתר גמור. זאת הייתה מצווה מה שהוא עשה, אבל את המצווה שלא לשאת שתי נשים הוא לא שמר, אז עדיין השאלה היא קשה. כך שזה לא עונה על השאלה. מה שאת אומרת זה קצת יותר תוספת למה שרב חיים מוולוז'ין אמר, שאני אמרתי קודם. אבל זה לא עונה על השאלה שלך, למה הוא אמר את הרי"ג מצוות שאמרתי, שזאת עוד שאלה.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב. שלום.
ערב טוב רוח. כן.
הייתי לשאול בעצם בתפילה של 18 ולמרשינים. אני רציתי פשוט סדר בדברים. יש כל מיני, יש למרשינים, יש חול הראשון, חול איבך, ואז ידים. דבר ראשון, מה ההבדל בכל, ביניהם? דבר שני, בתפילה שמקשים, אל תהי תקווה, תובה, תקרתו, תעקר, תשבר, תמגר, כל הדברים האלו. הכוונה שימותו, שלא יקרה
זה. אני לא אוכל לענות על השאלה הזאת, זו שאלה
בבירי תפילה.
תיקח ספר טוב על התפילה, אם את הספר של הרב מונק, אם את הספר של הרב, מה שאני מאוד ממליץ, עיון תפילה של הרב שמעון שבב, אם סידור אוצר התפילות עם הפירוש, אם פירושו של הכתב הקבלה על התפילה, עיון תפילה, אם סידור עולת ראייה, איזה סידור עם, עם ביאור, ותראה את כל הפרטים האלה. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב. שומעים אותי?
כן, כן.
כן, תודה רבה על התוכנית. אני שמעתי את ההרצאות בקשר לשואה. רציתי לדעת שתי שאלות קטנות. אחד, שמעתי פעם שתחת הכיבוש היה 12 מיליון יהודים. ולא ידוע לי שנשארו שש...
לפי הנתונים שנמסרו
בוועידת ונצי,
היו 11,452 עד יחידות זה הגיע ההערכה שלהם שם. כן.
אז למה לא ידוע שנשארו בחיים ל-6 מיליון או 5?
נשארו.
ידוע שהרגו רק...
מי אמר
שלא ידע? 5 מיליון אנשים נשארו בחיים?
בוודאי.
לא יודע, אני יודע שהגיעו לארץ פה איזה כמה מאות אלפים.
הגיעו לארץ ונשארו באירופה ונשארו ברוסיה הרבה מאוד. ונשארו, הגיעו לארצות הברית, והגיעו לאנגליה, והגיעו לאוסטרליה, והגיעו לדרום אפריקה. פזרו בעולם.
שומע, שאלה שנייה קטנה, ששבוע שעבר שמעתי שהפציצו את גרמניה בצורה, אמרתי בשם איזה מפקד, לא יודע, את כל הערים.
כן, אם אתה יכול לעבור למקום קצת יותר שקט, כי האנשים ששומעים את התוכנית חושבים שיש אזעקה. כן. כן, הפצצת גרמניה, כן, מה אתה שואל?
איך נשאר עם כזה גדול של 100 מיליון, שעש כל כך נקרא, סוף המלחמה, אני הבנתי שהפציצו ושרפו אותם וגמרו עליהם.
איך הגעת ל-100 מיליון?
היום, העם הגרמני.
היום, אני לא יודע מה שקורה שם, בסוף המלחמה, לפני המלחמה, היו בגרמניה 60 מיליון גרמנים, בסוף המלחמה היו 10 מיליון פחות, אלה שנהרגו במלחמה. והרי גרמניה הופצצו, ואני יכול לתת לך נתונים גם כן. כולם מדברו על הירושימה, שמישהו שאל אותי שבספר חזקל כתוב שעל אדום ושמתי את הרב חורבה, זה בדיוק מה שקרה במלחמת העולם השנייה. מה שעבר על העם הגרמני זה פשוט, הם קיבלו בשיניים, בעיקר מהצד הרוסי, מצד אחד, מחיל היבשה הרוסי מצד אחד, ומחילות האוויר של בריטניה ואמריקה מצד שני. צריך להבין, כל לילה, 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 הפציצו אותם 1,000 מטוסים בריטים, ויום יום הפציצו 1,000 מטוסים אמריקאים. מפציצים כבדים, B-17, מבצר מופת.
כן, אבל כמה נשאר מהעם הזה? כמה נשאר מהעם הזה?
אני כבר אמרתי.
בסדר?
היו 60 מיליון, נשארו 50, כ-10 מיליון מטר.
רק 10 מיליון.
זה לא רק. אני לא יודע איך אפשר להוסיף רק ל-10 מיליון.
לא, בגלל של העם היהודי זה הכחיד כמעט את כל העם.
משהו אחר. קודם כל, את העם היהודי הכחידו לא כמעט את כל העם, אלא שליש מהעם. נהיה מדויקים. ופה הייתה תוכנית מדויקת להשמיד בצורה טוטלית. כאן לא הייתה תוכנית להרוג גרמנים בכלל. תוכנית הייתה להרוס את הערים, לא הייתה כוונה להרוג גרמנים. הרגו הרבה אזרחים, זה לא היה כמו היום הקש בגג וכדומה. כן. כל ההומניזם שהעולם המערבי נתקף כשזה נוגע לישראל. אבל שם לא היה את זה. כמו שגם היום אין את זה בשום מקום בעולם, חוץ מאשר כשישראל תוקפת. זה חלק מהצביעות של העולם. אבל בהפצצת שטח, היה באנגליה אדם בשם ארתור הריס, שהמפקד מתי המפציצים של בריטניה, והוא לא שמע אף אחד, הוא עשה מה שהוא רוצה. והוא החליט להפציץ את הערים האזרחיות, ולא רק את מפעלי התעשייה, ובאמת ביומיים של הפצצה בדרזדן, גם אמריקאית וגם בריטית, הרגו 40,000 איש, ושרפו את כל העיר. בהמבורג אותו דבר, ברלין כמעט אותו דבר, ושאר הערים נחרבו נירנברג, ערים עתיקות, ערים עם בניינים היסטוריים, נחרבו עד היסוד. עשרות ערים בגרמניה נחרבו עד היסוד. עכשיו, כמה גרמנים נהרגו בין האזרחים? זה לא כיוונו להרוג דווקא האזרחים.
בסדר, תודה רבה.
תודה, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני קודם התחלתי לשאול על הדרכה של מלחינים.
אני אמרתי שאני לא יכול...
אני לא שמעתי ששבועיים נתתק לי.
אמרתי, אני לא יכול לענות עכשיו, זה צריך ללמוד עם מפרשי הסידור. ועם נאצי על כמה ספרים, אם זה...
אני רק שואל, תכניע, תכניע הכוונה להכניע, לעזור תשובה?
אני לא יודע, אני לא יודע, אני מניח שיהיו פירושים שונים על זה. אני לא יודע.
אוקיי, ניסיתי לחפש את הפירושים, לא ככה
קצתי. תסתכל בעיון תפילה של הרב שבאב.
לא, שבאב?
הרב שבאב, הרב שמעון שבאב.
הרב שבאב, בסדר. תודה רבה.
ערב טוב.
כן, שלום הרב. אני ראיתי את הספר שלי עם הביור שהרב הוציא על אמור הנבויכי, ומאוד התפעלתי ממנו. זה מה, זה לא קשור לרב?
לא הוצאתי ביור אמור הנבויכים. לא מה שידוע לי, אני לא יודע, אולי בלילה כשאני ישן.
אז אולי זה על הכוזרי? אולי זה על הכוזרי?
על הכוזרי, כן.
אז זהו. אז הראו לי זה, ומאוד התפעלתי מהספר.
תודה.
עכשיו, יש לי רק שאלה קטנה.
כן.
אני בחור ישיבה ושמעתי שבחור ישיבות עדיף לא ללמוד כוזרי וכאלה ספרים בלי הדרכה.
מי אמר דבר כזה?
רציתי...
מי אמר
ככה דבר? שמעתי.
לא, יש פה...
שלא אתה... נדעו את זה לבד, לא שיהיה מישהו שישים לב.
לא במקרה אמרת מורה נבוכים. כי מורה נבוכים זה ספרי חקירה, ועל זה יש ויכוח, כמו ששאר הייחוד של חובת הלבבות. אפשר לראות את ה... מאמר המקדים של הרב ליברמן בחובת הלוות עם לב טוב, מי שבעד ומי שנגד ללמוד שער ייחוד, זה משהו אחר. הגאון מווילנה, רב חיים וולוז'ין מביא בכתר ראש, שהגאון מווילנה לא הסכים שילמדו ספרים מהסוג של שער ייחוד של חובת הלוות, ובמקום זה המליץ על ספר הכוזרי שהוא קדוש וטהור ועיקר אמונת ישראל נמצאת בו. רב דוב יפה היה לו ועד קבוע בספר הכוזרי בישיבת כפר חסידים כבר לפני הרבה מאוד שנים, כך שזה בכלל לא קשור לספר הכוזרי. בעיני הרב וולבה, כל יהודי שלא י... כל אדם, אברך, בחור שלא ידע ספר הכוזרי, היה מופקע בעיניו לגמרי. אז כך שאינני יודע מה אמרת שלא מתאים לבחור ללמוד ספר הכוזרי, אני בהחלט לא מסכים עם זה בכלל.
אפשר ללמוד בכוזרי ואין עם זה בעיה?
אין עם זה שום בעיה, למה שיהיה בעיה? אם עיקר אמונת ישראל תלויה בו. אם כך אמר הגאון מווילנה, שהיה ראש המתנגדים לספרי חקירה, אז הוא מדבר בעד עצמו.
זה מורה נבויכי משער הייחוד?
זה תשאל את הרב שלך, זה, על זה כבר יש ויכוח. והוויכוח הוא על זה, ספרי חקירה. רב נחמן ברסלב מאוד התנגד, וכאילו מתו הגאון מווילנה מאוד התנגד.
טוב, בסדר, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה. רציתי להוסיף איזשהו דבר קטן בהתייחסות למה שהרב אמר בשבוע שעבר. הרב דיבר על גאוות היחידה שחסרה קצת בציבור שלנו. לפני תקופה, בערך שנתיים, שלוש, ביקרתי אצל איזשהו יהודי זקן, צבא ימים, כבר נפטר מאז, שהוא למד בתלמודי רץ חיים. שאלתי אותו, אמרתי לו, זו הזדמנות בשבילי ככה לשמוע מכלי ראשון, ותיארתי לעצמי שמה שאני שמעתי ממנו יהיה כדאי שהרבה ידעו. שאלתי אותו, אומרים תמיד שבעץ חיים אותה תקופה שלצערנו הרב יצאו משם הרבה, הרבה ילדים שלא המשיכו להחזיק בדת, לפחות לא בצורה כמו שרצו לחנך אותם. אמר לי, נכון. אמרתי לו, תגיד לי, מה היה בכיתה שלך, בשיעור שלך הבא? אז הוא מרים לי ככה יד עם שני אצבעות. לא הבנתי בהתחלה. אחר כך הוא אומר לי, שניים נשארו. אמרתי לו, ואיפה כל השאר? נעלמו. שאלתי אותו, מה לדעתך הביא לזה? אז הוא אמר לי, קאי לישנה, היה להם מה למכור מה שלא היה לנו. שאלתי אותו, מה? הוא אמר לי, גאוות יחידה. לא היה לנו את גאוות היחידה, לא השכילו ולא תרפו בזה לחדד ולחזק את גאוות היחידה שקיימת, שצריכה להיות אצל בני התורה, אצל בני אברכים, אצל כל אלה שחופשי בית המדרש.
כן, אני מאוד מודה לך על העדות הזאת, וזה באמת, מי שמכיר את התקופה שם, זאת הייתה תקופת המחתרות.
כן, הגנה עצם.
המצ'ואיזם הישראלי נולד אז, ותמיד אומרים, מעולם לא הייתה נשירה כמו שיש בימינו, ואני תמיד אומר שמעולם לא הייתה נשירה קטנה כמו שיש בימינו, עם בורות בהיסטוריה. ובאמת מי שיודע, כמו שאתה מעיד כעת, מביא את העדות הישירה הזאת, זה נכון, לא הייתה גאוות יחידה, זאת אמירה באמת, באמת, גם לפי הידע שבידי לגבי התקופה ההיא, האמא שלי הגיעה מהמלחמה, לא, אני לא יודע מתי היהודי הזה היה למד בעץ חיים, אבל אמא שלי הגיעה ממלחמה לארץ ב-49, והתחילה לעבוד בתור זבנית בחנות בדים, ברחוב, בכיכר ציון, גרה ברחוב דוד ילין. היא אומרת לי, אתה לא יודע מה שקרה, אנחנו באנו מהמלחמה ושמרנו על עצמנו. בנות ממאה שערים יצאו אחת אחרי השנייה לרחוב יפו והתקלקלו. וכמו שהבנות, כך גם הבנים.
עוד להוסיף, גם משהו אולי שקצת יוסיף לדרשה, לשיחה, להרצאה יותר נכון, הנפלאה של הרב בנושא של גיוס בני ישיבות. הרב מביא שם הרבה ציטטות מעניינות וחשובות. אגב, אני אומר את זה בכמה וכמה מקומות, ואברכים ובחורים פוערים פה, כאילו אף אחד לא יודע את זה, זאת אומרת, אף אחד לפחות לא ראה את זה כיחידה אחת, את כל המשמעות של לימוד התורה שלנו, ושאנחנו בעצם תורמים לכל החי ללוחם, כל הזמן, מאז שאנחנו נולדים ומברכים ומתפללים וכולי וכולי, ועד המאה ועשרים שלנו. ישנו ציטוט בשער דלת, גם בנפש החיים, הרב מצטט אותו, מצטט ציטוטים אחרים, ודווקא את הציטוט הזה ראיתי שהרב לא מצטט אותו. וככה מובא שם, אם אני זוכר לא מטא אותי, אז אני חושב שזה אפילו מילה במילה. בכל יום ויום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את כל העולם כולו. ואלמלא תלמידי חכמים שיושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות היו מחבלים את כל העולם כולו. זאת אומרת, זה נס שלא קרה לנו את זה עד היום.
כן. אני אמרתי את זה בשפה אחרת בשבועות האחרונים. אמרתי, תבינו דבר אחד. המלחמה עם עשיו וישמעאל מתנהלת כל הזמן. אנחנו, יש לנו הרבה הלכות לקיים, ואנחנו משתדלים לקיים אותם כל הזמן. לעשיו יש הלכה אחת, הוא לא יקיים אותה כל הזמן. ולכן ההלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, זאת אומרת, הוא שונא ליעקב. מה זה הלכה בידוע? הוא שונא את יעקב בידיעה. זה משהו אינטליגנטי, משהו אינטלקטואלי, משהו שכלי. זה לא רק איזו התפרצות רגשית. כי עשיו הוא חכם, ואהבתי חכמים מאדום. את ההלכה הזאת מקיים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואילו, ישמעאל הוא כל הזמן פרא אדם. רק לא תמיד הוא מצליח, כי לפעמים, ברוב המקרים מצליחים, עולם התורה מצליח להחזיק אותם למעלה, אבל אנחנו בחזית כל הזמן, כל הזמן שם. כל הזמן, כל הזמן.
בדיוק, על כל ברכה שלנו, על כל ברכה שלנו אנחנו מונעים משהו.
נכון.
הרי אם דוד המלך ביקש מאיתנו 100 ברכות בכל יום כדי למנוע את המגפה, או כדי למנוע כל מוות אחר, זה לא משנה מה. אז זה כשלעצמו. הרב הזכיר שני ציטטות, אחד של רב פרצקה לוינשטיין ואחד של הרב ארלינגר. אבל הרב לא אמר את המקור שלהם.
אני אגיד. הרב ארלינגר זה ברכת אברהם, אני חושב שאפילו כן אמרתי, ברכת אברהם.
ברכת אברהם באיזה?
עמוד 162, ספר מאמרים והדרכות תורה ב'. והרב חסק לוינשטיין, אני ציטטתי את זה מתוך ספר שנקרא, נראה מה כתבתי פה, ספר נקרא חיים שיש בהם, בעמוד 155. 154, 155.
אוקיי. לא שמעתי את החצי שעה האחרונה, הרב התייחס לסוגיית החטופים?
באיזו בחינה?
כל הבחינות.
לא באופן ישיר.
אנחנו יכולים לומר שבעצם מי אנחנו ומה אנחנו נשאר, אנחנו לא יודעים לגמרי. הרב הנסתר על הנגלה מבחינת הנתונים, אז אנחנו לא יודעים, ומילא לא יכולים אפילו לחשוב בצורה נכונה. דבר שני, אנחנו לא פוסקי הולכה ומורה הוראה מגדולי הדור כדי שנוכל להחליט בדברים כאלה. אבל אם הרב קצת יוכל להרחיב את הנושא.
כמו שאתה אומר, אני חושב שיפה שתיקה לחכמים וקל וחומר לאנשים כמוני. אני לא יודע מה להגיד ולא יודע איך להגיד, ואני רק חושב, אם מבחינה מעשית, אלה שעוסקים בזה, את כל הפרטים הטכניים והידיעות העובדתיות, הם יודעים יותר טוב ממני. מן הסתם הם גם דואגים בדיוק כמוני לגבי ההמשך ולגבי מה, אני גם כן לא יודע איזה לחצים בינלאומיים יש, אני לא יודע מה עומד על הפרק, מי עומד על הפרק, ואנחנו מתפללים. כמו שאותו ילד לקח את א' ב' ואמר, ריבונו שלו, אם תעשה תפילות לבד.
ישנו ציטוט מאוד מעניין של רב חיים שמולביץ, הנושא של הכרת הטוב.
כן.
לאותם אלה שנלחמו בעדינו. הרב מכיר אותו?
כן, כן. תגיד אותו, אני מכיר את זה. כן.
אני אצטט אותו, זה לא נמצא בידי בשנייה אחת, אבל בזדמנות אחרת בסדר.
בסדר.
אני לא מצליח כרגע למצוא את הנייר שלי אצלי, אבל בזדמנות אני אעלה לשידור ואני אצטט אותו.
בסדר, רואה. תודה רבה.
כוח, תודה לכם.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, דבר ראשון, למה אנחנו כל כך שמחים ומעודדים לצאת למלחמה נגד החמאס? הרי הם בסך הכל, זה ידוע שהם בסך הכל המקל של השם שאיתו דרכו נותן לנו את המכות, אז עשו לנו כי זה הגיע לנו וזהו, עכשיו נשתוק.
אני לא מבין את השאלות מהסוג הזה. למה דוד המלך יצא להילחם בבני עמון אחרי שחנון מלך עמון, כשהלכו לנחם אבלים, הוא ביזה את השליחים שלו וגילח חצי פנים, חצי גוף שלהם? למה הוא הלך? הרי זה מעשה של השם. למה בן אדם הולך לרופא? הרי אם הוא חולה, זה מעשה של השם. אנחנו כפופים, מחויבים, חיים בעולם שיש בו הסתר פנים, ובעולם יש טבע, ואנחנו כפופים לפעול בדרך הטבע. איך ומה וכמה, בשביל זה יש מומחים.
ואפילו שאם, אנחנו יודעים שאם הם לא יהיו, אז תמיד יהיה מישהו אחר.
מה ההבדל בין זה שבן אדם הולך לחולה והולך ליועצים רפואיים כדי לקבל את התרופות הכי טובות ואת הרופאים הכי טובים? לפני שהרב פירר התחיל את התפקיד שלו ושהוא התגלה, היינו הולכים לרב חיים גריינמן. אני בעצמי הלכתי לרב חיים גריינמן לשמוע ממנו כל מיני הכוונות רפואיות, ומעולם לא אמר לי, תשמע, מה אתה רוצה? זה הקדוש ברוך הוא. אני גם הייתי אצל הרבי מאמשנוב לשמוע ממנו כל מיני הכוונות רפואיות. הייתי גם אצל הסטייפלר לשמוע ממנו הכוונות רפואיות בכל מיני מקרים. איפה שמענו דברים כאלה? וכמו שאמרתי היום כבר למישהו, הרי הקדוש ברוך הוא גם עשה שנהיה רעב, למה אנחנו אוכלים? הקדוש ברוך הוא גם ברא את הטבע. והוא רוצה שהטבע יפעל. הוא רוצה שאנחנו נהיה כפופים לטבע. רק אנחנו יודעים שזה חלק מהעולם שלנו, שאנחנו חיים בעולם של הסתר פנים, ושיש טבע, ושכל הקדוש ברוך הוא באמת, אבל צריך לעשות את ההשתדלות שלנו. גדרה ההשתדלות זה דבר מאוד מאוד מסובך.
כן, טוב. תודה. עכשיו שאלה שנייה. הרב זעפני, השבת היה אצלנו בעיר, והוא סיפר את הסיפור עם הרב וזנר, שאמר להרוג עובר אחד, לעשות דילול עוברים, והעובר הזה הגיע אליו, רצה לתבוע אותו לבית דין של מעלה, ואומר לו, תעלה ותגיד להם שלא בשמיים, שאנחנו פה פסקנו שצריך להרוג אותך וזהו. וזה ככה נפסק הדין. ואז הוא אמר, הרב וזנר, שאם פה בארץ פסקו שמי שמחזיק אייפון או סמארטפון אין לו חלק לעולם הבא, אז ככה פסקו בשמיים. עכשיו, רב זעפני שאלנו אותו, הוא אמר שכנראה זה כולל גם תחיית המתים, גם גן עדן, כאילו, מי שמחזיק את זה, אז הוא, זה כולל את הכל. עכשיו השאלה, איך בן אדם שיש לו במשפחה כאלה אנשים מסוגל להתפלל שהמשיח יבוא? הרי הוא רוצה שהם יהיו איתו, הוא לא רוצה להישאר בודד במשפחה.
תראה, אני לא מבין בעולם הבא, ואני לא יודע. את השאלה הזאת תשאל את הרב זעפני, אני לא מבין בכל הדברים האלה.
כן.
תודה רבה.
הבנתי. ועוד דבר קטן, מה שהרב אמר, מה שמישהו שאל את הרב, שמעתי שכל אמא שהיא אומרת לבן שלה, שהוא אומר לה, אמא תודה רבה, היה את האמא אוכל, אז מיד היא אומרת לו, וואי זה יופי, רוצה עוד? אז כאילו מיד אחרי שאומרים תודה, מיד השם שואל אותנו, רוצה עוד? לכן מיד אנחנו אומרים, שים שלום, טובה, ברכה, חיים, המון המון בקשות, כי מיד השם אומר לנו, אם אתם רוצים עוד, תבקשו עכשיו, זה הזמן. סתם ראיתי שזה הפשוט שמיד אחרי זה מבקשים.
יפה מאוד.
שיהיה תודה רבה לכל, ממש נהנים ומתענגים כל שבוע מחדש.
תודה, כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני אפשר לשאול שאלה? יש לי שתי שאלות בעצם. אחת, לגבי סוף מסכת סוטה, יש בעצם תיאור של כל מי של בעקבות העקבות המשיכה, איך הדור ייראה. ויש בעצם את הנבואות שכמו שהרב הסביר במהלך השיעורים האחרונים, שזה, אני לא צריכה לפרט מה שהרב אמר, דברים ברורים. השאלה אם נגיד כל הסיפור של אנשי גבול יצבו מעיר לעיר ולא יכולנו, הגליל יחרב, הגולבן ישומם, זה דברים שחייבים להתקיים, או שזה משהו שהוא כמו...
הדברים כבר כולם התקיימו, הדברים כבר כולם התקיימו, כפי שפירטתי בספרי גלות ישמעאל, יש פרק שעוסק בנבואות עקבות משיח, בגמרא מסכת סוטה ממתת עמוד ב', וכל הפרטים שם כבר התקיימו.
הבנתי. עכשיו שאלה שנייה, יש הבדל בתפילה שאנחנו אומרים שהשם יוציא אותנו מחבלי משיח, ו...
ניתק. כן, ניתק. נתקה השאלה והתנתקה השואלת. ערב טוב לשאלה הבאה.
שלום.
שלום, שלום.
רוצים לשאול, לאור המתניות שהגיעו פה, הגיעו פה והקימו מדינה, כנגד הוראה של כל גדולי ישראל, מתניות כזאת, מציאות כזאת של מלחמה כמו שפורצת כרגע. אפשר לומר, האם נכון לומר שהחמאס הם לא האשמים היחידים בזה? איך צריך להסתכל על הדברים?
קודם כל, גם אם אפשר לומר מה שאפשר לומר בסגנון הזה, זה לא הזמן לומר, כי זה לא הזמן לקטרי כתרוגים. א', ב', זה לא התפקיד שלנו לחלק עונשים. ג', החמאס ורק החמאס אחראי על הדברים האלה, נקודה. והשאלה שלנו לגבי מה צריכה להיות המדינה ואיך המדינה לא קשורה בכלל לעניין. כי צריך להבין דבר אחד, אני רוצה שאנשים יכניסו לעצמם טוב טוב בראש. החמאס היה הורג גם את אותם אלה שפרשו מהנטורי קרטה ונפגשים איתו ומתנשקים איתו. הוא היה, ברגע שיגיע הזמן יהרוג גם אותם. הם מתכוונים לכל יהודי בעולם, כמו שהגרמנים התכוונו לכל יהודי בעולם, נקודה. ואני חושב שהדברים צריכים להיות ברורים לגמרי, ולכן זה לא קשור לא ליחס למדינה ולא לוויכוח על ציונות. כל הדברים הללו אנחנו נעשה בימים כתיקונם, ואני מכיר את כל החומרים, ואני יודע מה גדולי ישראל אמרו, ואני הולך לאורם של גדולי ישראל.
אז
ודאי שההסתכלות
צריכה להיות כזאת, וכל מה שנלחמים בהם ומחזירים להם בעוצמה, זה הדבר הנכון לעשות.
אני בכלל לא חושב שההסתכלות שלנו מעלה ומורידה. התפילה שלה, מה זה משנה ההסתכלות שלנו? אנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח משהו ויוריד להם על הראש ויעקור אותה מן העולם. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, יש עכשיו על מי לכוון בהידור גדול. זה מה שצריך להתפלל. והבא להורגך השכם להורגו כמובן. וכמו שציטטתי קודם מרב חצק לוינשטיין ומהאחרים, מה צריך להיות היחס שלנו לאלו שנלחמים שם? ובמקום להתחיל לדון ולחשוב, במה צריך להגיד את פרק תהילים שהם יצליחו. ושיחזרו בשלום הביתה. זה חלק מהערבות שלנו.
בסדר.
תודה רבה.
תודה.
כל טוב. לקראת סיום, אני, כפי שאני עושה הרבה פעמים, אני רוצה להקריא קטע שכתבתי בשבוע הזה. האם נשנה את דרכנו? כולם מדברים על כך שאירועי שמחת תורה מהווים משבר עמוק לאלה שהטיפו לשלום עם הערבים, לשלום בכל מחיר, לאלה המכונים בטעות שמאלנים, בטעות כי באמת אין ביניהם אלה שעליהם אני מדבר, לבין המושג המקורי המכונה שמאל ולא כלום, כי המושג שמאל המקורי פירושו סוציאליזם, שעניינו צדק ושוויון בין כל באי החברה, והרמת קרנם של העניים, ואילו לאלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אין ולא כלום, עם צדק ועזרה להמוני העם העניים. לאלה נשבר הקנה הרצוץ עליו נשענו. הם האמינו שניתן לעשות שלום עם הערבים. ולשם כך אפשר וכדאי לשלם כל מחיר. ולפתע ראו מי הם הפרטנרים שלהם. את מהותם של אלה שלשם הקשרים עמם ניתקו את קשריהם הרגשיים עם רבדים קורבים בעמם שלהם, והתאמה, הכל מתנפץ להם מול העיניים. ברור, לכאורה, שהם יחשבו מחדש את דרכם, יבדקו מחדש את השקפותיהם, ונראה אותם מדברים בצורה אחרת אחרי שיאמרו טעינו. מי שחושב כך עלול למצוא את עצמו מוכה אכזבה. בני אדם לא משתנים ולא משנים, לא אורחות חיים ולא הרגלי חשיבה. רבים מאיתנו ישנו כמה לילות ומהר מאוד יתוששו ויחזרו לרטוריקה המוכרת ולהשקפות הישנות. הכל יעשה ובלבד שלא יהיה צורך לבנות עולם מחשבתי ומעשי חדש. לבן רודף אחרי יעקב ורוצה לעקור את הכל. מהרגע הראשון תוכניותיו נטרפות בחפיו. הוא רצה למנוע מיעקב את רחל, ובמעשה נתן לו גם את רחל וגם את לאה. הוא רצה למנוע מיעקב את מזכורתו, והחליפה פעמים רבות, ותמיד מצא שיעקב מצליח להתגבר על תחכיו. הוא עושה כל מאמץ למנוע מיעקב לשוב לארצו, ויעקב שב לארצו. השיא הוא שהאלוקים נגלה אליו ומזהירו. ברגע זה מצפים היינו שלבן יחזור בו, אך לבן נשאר לבן. כי כדי שיחזור בו, ולו עקב התגלות אלוקית, צריך היה לטפל בשורש ולהפסיק להיות לבן. הוא שאמר שלמה, אם תקטוש את האוויל במכתשת, לא תסור איוולתו ממנו. גם כיום המצפים לשינוי הנעל, עלולים להתאכזב קשות. וכל כך למה? אשמח מה נכתבים הדברים האלה? הרי הרבים כבר החלו להרער בקול ולדבר בכיוון חרטה. הדרך היחידה זה לטפל בשורש. לעדכן את מנוע התשוקות. באופן טבעי, צריך להבין שלא מדובר בשמאל ערכי. לא עליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אותם אנשים שחרטו על דגלם את מה שמכונה היום פרוגרסיביזם או ליברליזם, בדרך כלל שניהם ביחד. וזאת כדי שמאומה לא יעצור בעד מילוי תשוקותיהם ללא מגבלות. לא מגבלות של דת, לא מגבלות של חוק, בו הם משתמשים כדי למנוע מגבלות, לא מגבלות של מוסר, לא מגבלות של כללי משפחה, לא מגבלות של מוסכמות חברתיות. ניהליזם מוחלט. החלום אודות השלום לא היה אצל אלה פועל יוצא של קדושת השלום, אלא כלי להתמכר לחיי הפקר, לחיים ללא כבלים כלשהם. הם לא יוותרו על החלום, גם אם יתמלאו לרגע רצון כנה לשנות, התשוקות לא ייתנו להם לוותר. הדרך היחידה שנותרה היא לטפל בשורש, לעדכן את מנוע התשוקות. באופן טבעי אין לאדם כוח לשנות את תשוקותיו הנובעות מנטיותיו. ואכן הפסיכולוגיה לענפי השונים מטיפה לא לנסות להיאבק נגד אותן תשוקות, לכל היותר לכוון אותם לאפיקים מזיקים פחות. גם חז"ל לימדונו שבכל יום יצרו של אדם יתגבר עליו, ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אי אתה יכול לו. בדרך הטבע עובדה פסיכולוגית זו אמורה לגרום לאדם שכל מה שבנה והאמין בו מתנפץ לו מול עיניו לשקוע בדיכאון. הרי מבינו שנכשל, הוא מרגיש את טעמו המר של הכישלון, ויחד עם זה יודעו שכאשר יבוא שנית לידי ניסיון, ייכשל באותה צורה שוב, עם כל תוצאות הלוואי, שברגע זה הוא מודע היטב לכאב הלב והייאוש הכרוך בהן. וכאן נכנס החידוש הגדול שחידשה ההשגחה האלוקית. מתנת התשובה. בשעה שקין יצא מאת השם שמח, פגש אותו אדם הראשון ושאל אותו, מה נעשה בדינו? ענה לו קין, עשיתי תשובה והתפשרתי. התחיל אדם הראשון, אומרים חז"ל, תופח על ראשו ואומר, כך היא כוחה של תשובה, ואנוכי לא ידעתי. פתח בשירה ואמר, מזמור שיר לי יום השבת, טוב להודות להשם, טוב להתוודות לפני השם, כך בחז"ל. אדם הראשון רואה לתדמתו את קין יוצא ממשפטו שלפני השם, משפט בו נידון על רצח הבל, שמח. הוא עצמו זוכר שכאשר הוא חטא ונשפט לפני השם, יצא מהמשפט שבור ורצוץ. 130 שנה פרש מאשתו והתבודד. שמחת קין אחרי רצח הבל ומשפטו לפני השם הייתה חידוש עבור האדם הראשון. איך שמחים אחרי החטא? איך שמחים אחרי המשפט והעונש? ענה לו קין, עשיתי תשובה. מי ששמע האדם הראשון על כוחה של תשובה, התחיל גם הוא לשיר ולשמוח. מה באו חז"ל ללמדנו? כשאדם חוטא ומתעורר מן החטא לייאוש ותסכול, ויודע שסיבות החטא עדיין עמו, באה מתנת התשובה ומאפשרת לו לא רק להתחיל מסלול חדש. כי מה הערך למסלול חדש אם הסיבות שהביאו אותו למצבו הקודם תקפות ונמצאות במלוא תוקפן? התשובה מאפשרת לו להיות אדם חדש עם כיוונים אחרים, עם תשוקות אחרות. כל היסוד משתנה. כמו שאומר הרמב״ם, שהשב משנה את שמו, להכריז ולומר, אני אדם אחר. אדם שסולל מסלול חדש מן היסוד, עוקר את הסיבות שהביאו לכישלון, וזה עצמו גורם לשמחה. מנגנון זה נקרא תשובה. מי שמאמץ את התהליך הזה הוא שמח, כי יודע הוא שכשיבוא לידי ניסיון לא יבוא לידי ביזיון. כמו שאמר רבי ישמעאל במשנה בנדרים, בנות ישראל יפותן, אלא שעניות מנבלתן. בנות ישראל אל הנשמות של כל יהודי העולם יפותם, אלא עניות בדעת מנבלתן. כשאדם שב אל שורשו, הוא מתחיל חיים חדשים עם כיוון חדש, רעיונות חדשים, ובעיקר עם תשוקות חדשות. התשובה שהוא יכול להתחיל חיים כאלה, היא שבשורשו נמצא הבסיס להם. לחישות אודות ניצנים של התעוררות רוחנית נשמעות ברמה. מי ייתן וינבטו לתהליך של מסלול חדש? מי ייתן ואנחנו נהיה שותפים לאותו מסלול, ולא נחמיץ את השעה? ונדע להגיש בעדינות וברגישות ובמידות המדודות הנכונות את מלוא התמיכה והסיוע לנו עצמנו ולכל מי שרצה לצעוד במסלול המדובר לכל דורש. הגענו לסוף התוכנית, סוף הדרך בשבוע הזה. תודה לכל הצוות, שיהיה לכולם לילה טוב והמשך שבוע שקט. כל טוב.
כל חיי תמיד איתי, כל